האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
ברכת המזון. כי על אוכל מברכים.
לא מתחרטים.
עם הדר שלם.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ברכת המזון. אני הדר ואני אדבר איתכם על נושא שפוגש אותנו לפחות 3 פעמים ביום. אוכל. כולנו לוקחים בחירות יומיות שמשפיעות על התזונה שלנו ועל אורח החיים באופן כללי, ואני, כמו רובנו, משתדלת לקחת את הבחירות הטובות ביותר, גם אם לפעמים זה לא מצליח. עולם התזונה ואורח החיים שלנו הוא נושא רחב במיוחד, ובפודקאסט ברכת המזון נתאם כל פעם חלק אחר ממנו. והיום נדבר על משהו שלכולנו יש, אבל מעטים עוצרים לחשוב עליו, החוקה העצמית של אורח החיים שלנו. כלומר, מערכת החוקים, הכללים, האיסורים, התקסים והתניות, שכל אחד מאיתנו בונה לעצמו סביב אוכל וגם סביב ספורט. בלי שכתבנו אותם, בלי שהכרזנו עליהם, הם פשוט שם. המטרה של הפרק של היום היא שתנסו להתבונן פנימה. תראו אם אתם מזדהים עם דפוסי ההתנהגות האלה אצלכם, תנסו לחשוב למה, מאיפה זה מגיע ואיך זה יכול להשפיע על הבחירות שלכם. נתחיל עם ההגדרה של מה זה חוקה בעצם. וכן, פה נכנס הצד של סטודנטית למשפטים. חוקה היא בגדול מסמך יסוד שמגדיר ערכים, עקרונות, כללים שעל פיהם אנחנו מתנהלים, והייחודיות שלה זה שהיא עומדת מעל כל דבר אחר ויהיה לנו קשה לשנות אותה. ולא, אנחנו לא קפצנו לדבר על שיעור אזרחות, שאני מקווה שהקשבתם יותר טוב ממני בתיכון. ההגדרה שתיארתי כרגע בכלל מדברת על החיים האישיים שלנו. בהקשר שלנו, החוקה הזאת היא לא כתובה, לא רשמית. כנראה שלא סיפרתם אותה להרבה אנשים, אבל היא מכתיבה לנו מה מותר, מה אסור. הנושא הזה בתחום התזונה נקרא אכילה מוגבלת, וזה עוסק בכל המערכת יחסים שלנו עם אוכל. יש הרבה דרכים שחוקה יכולה להיווצר במהלך החיים שלנו.
מאיפה הדבר?
כמו כל פסיכולוג טוב, נחזור לילדות שלנו. לפעמים בילדות ההורים קבעו לנו כללים שעד היום, בלי לשים לב, נחקקו לנו בזיכרון. והקלאסים מביניהם לא אוכלים מתוק לפני ארוחה, רק הקינוח בסוף. החוקה גם יכולה להיווצר מרגל מסוים, מין טקס שיצרנו לעצמנו או התניה מסוימת. משהו שעשינו כל כך הרבה פעמים שאנחנו כבר מורגלים לזה, שנעשה את זה כל פעם בלי לחשוב בכלל. נגיד, קפה על הבוקר. קפה דבר ראשון בבוקר, תוך כדי שאני מתארגנת, אפילו בבקרים שלא היה בא לי כזה קפה. מכוח ההרגל, קמתי וישר הרתחתי לי מים לקפה. הראש שלי חייב לא משנה מה את הקפה הזה. החוקים שלנו יכולים להיות גם מבוססים על דיאטות ששמענו עליהם, או שעשינו אותם בעצמנו ומשהו מהם נשאר איתנו. הכי נפוץ זה הכלל שפחמימות זה משמין, אז לא נאכל אותם בכל ארוחה, או לאכול רק בטווח שעות מסוים. לגבי דיאטות ומה אנחנו אמורים באמת לאכול, נדבר כבר בפרקים הבאים, אבל רק אתן טיזר קטן, ואגיד שרוב הכללים שנובעים מדיאטות הם עם ביסוס ממש ממש קטן והשפעה מזרית על ירידה במשקל. וזה לא רק באוכל. תמיד אורח החיים שלנו מורכב יותר ממה שאנחנו בוחרים להכניס לפה. בתוך כל הסיפור יש גם את נושא הספורט. נגיד, אני החלטתי מול עצמי שאני עושה 3 אימונים בשבוע. כי זה מה שנשמע לי שאני צריכה. ולא משנה כמה אני עייפה, אני אצא לאימון. כי קבעתי לעצמי 3 אימונים בשבוע. או הכי מעניין בעיניי, זה כלל עולמי שנוצר, הכלל של 10,000 צעדים ביום. מוכר לכם? הוא התחיל בכלל אי שם ב-1965 בתור טריק שיווקי של חברה יפנית למד צעדים. כן, כן, שמעתם, טריק שיווקי לחלוטין. עבד להם נפלא, במיוחד לאור העובדה שזה לא באמת היה מבוסס על שום מחקר מדעי. אבל הנה, 50 שנה אחרי, והכלל הזה נשאר. והיום ברשתות יש עיסוק שלם על איך להגיע למספר הצעדים הזה ביום. החוקה יכולה להגיע ממניע רגשי, כמו צורך בשליטה. אוכל הוא אחד המקומות שהכי קל לנו לשלוט בו, כי הוא מערב רק אותנו ואת הצלחת. אבל יש בו משהו מסוכן, כי הוא גם יכול להוות לנו המקום של חוסר שליטה גמור. אז הכללים האלה יכולים ליצור מין תחושת ביטחון, שאם נצמדים אליהם, הכל יהיה טוב. מה שיוצר אצלי ביטחון הוא הוודאות של מה אני אוכל כל יום מראש. יש לי מין כלל כזה שאני רוצה לדעת מראש באותו יום מה אני אוכלת ומתי. אצלי זה מגיע מהפחד של חוסר שליטה. ואני יכולה להגיד לכם שהחיים הם גמישים. אז כן, הרבה פעמים במהלך היום השתנו לי התוכניות, ויש פעמים שהיה לי באמת ממש קשה לקבל את זה. וזה מביא אותי לשאלה הכי גדולה בכל הנושא. מה קורה אם אנחנו מפרים משהו מהחוקים שקבענו? מצאנו באמת הרבה אבני דרך בחיים שלנו, שיכולים ליצור לנו חוקה וכללים, שיהיו בשבילנו מעל הכל. אז איך המוח והתודעה מגיבים לזה ששברנו כלל חשוב? ופה מגיע עניין מאוד אישי. לגבי כמה החוקה הזאת נוקשה, או כמה קל לנו להגמיש אותה ולהתאים אותה לחיי היום-יום. דאמינו או לא, אבל כשמגדירים לבחורה 10,000 צעדים ביום, היא תעשה הכל כדי להשיג את זה. זה מתחיל בשעון חכם כדי שימדוד צעדים או אפליקציה בטלפון, ומהר מאוד זה מסלים ללעשות חצי שעה הליכה בתוך הבית ב-11 בלילה כדי לסיים את היום, ושמד הצעדים יראה לנו 10,000, לא משנה מה הדרך שזה בא יקרה. מה שנקרא, been there, done that. בואו נחזור רגע לדוגמה שהתרגלנו למשהו מתוק רק אחרי ארוחה. כשאני רוצה מתוק, סתם ככה באמצע היום, פתאום תוקפת אותי אשמה מטורפת. כל כך הורגלתי שזה משהו אסור, שאפילו אם לא אכלתי את המתוק הזה, עצם זה שרציתי, הרגשתי שאני חוצה גבול דמיוני. תנסו להיזכר בסיטואציה ששברתם אחד מהחוקים של עצמכם. איזה רגשות זה עורר? האם זה היה בעיקר רגשות שליליים, כמו אשמה או תסכול? אם עניתם לעצמכם בלב כן, אל תרגישו רע. זה עניין כל כך נפוץ שקבעו לזה מונח בפסיכולוגיה שקוראים לו אפקט המעלה הזזל. אפקט המעלה הזזל מתאר מעגל הרסני שמתרחש אצל אנשים שמנסים לשלוט באכילה באופן קוגנטיבי ונוקשה. כלומר, מי שנמצאים בדיאטה או שמחזיקים בחוקי אוכל מסוימים. הפרת הדיאטה או החוק הזה באכילת מאכל אסור או לא הכמות שהגבלת לעצמך נחשב כטריגר השלב הראשון. שאחריו מתפתחת אצל האדם תחושת כישלון, חוסר שליטה ואשמה עמוקה. ההסבר הקוגנטיבי לאפקט הזה, שבמקום לעצור ולחזור למסלול, האדם מסיק באופן קוגנטיבי, שהיום או הדיאטה כבר עבודים או נהרסו. ההיגיון שעומד מאחורי זה הוא, כבר אכלתי קוביית שוקולד, הדיאטה כבר נשברה. אז מה זה משנה אם אוכל עכשיו את כל החפיסה? ואז מגיע שלב מסוכן, שנקרא התפרקות השליטה, שעלול להופיע אצל הרבה אנשים. הדחף לשמור על הגבול נעלם לחלוטין. מתוך המקום הרגשי של האשמה, הכישלון וההתפרקות, האדם ממשיך לאכול אכילה יתר נגדית לכל ויסות תחושי שלו. לעתים התחושת היא נוחות פיזית, וזה כמו כדור שלג שממשיך להתגלגל ולגדול, וזה מעגל שחוזר על עצמו. אכילת היתר מחזקת את רגשות האשמה, מה שמעלה את המוטיבציה להגביל שוב באופן נוקשה ביום של המחרת, ובכך מחזק את המעגל ההרסני של הגבלה, ואז הפרת החוקה הגבלה, ואז הפרה שוב. הרגשת רגשות אשם תוך כדי והתפרקות שליטה לאורך כל התהליך. מחקר קלאסי לדוגמה הוא ניסוי של פוליבי והרמן מ-1978. החוקרים ערכו סדרת של ניסויים כדי לבסס את התיאוריה שלהם. הנבדקים במחקר התבקשו לטעום ולהעריך סוגים שונים של עוגיות, שהוא למעשה חופשיות לאכילה, ואת הכמות שהנבדקים אכלו מהם מדדו החוקרים בחשאי, והממצאים היו מדהימים. אכלנים שלא מוגבלים לפי חוקי דיאטות מסוימות, אכלו פחות. ואילו אכלנים מוגבלים, אכלו עוגיות בכמות משמעותית הרבה יותר. החוקרים הסיקו שההתנהגות של מי שהיה מוגבל באכילה שלו, זאת אומרת מוגבל על ידי דיאטה או משהו, זה לא היה קשור לרעב פיזיולוגי, אלא זה נובע משבירה קוגנטיבית. ברגע שהם הפרו את הכלל הקוגנטיבי שלהם, נגיד, אכלתי כבר עוגיה אז הדיאטה נשברה, האשמה והכישלון תפסו את המקום שלהם, מה שהוביל לאפקט מעלה זזל. אני מקווה שכל זה גרם לחלקכם להרגיש קצת פחות לבד בתחושות האשם בנוגע לאוכל. אבל הכל טוב ויפה, מה עושים מפה? אחת הגישות הנחקרות והמתפתחות ביותר בתגובה לבעיה הזאת היא אכילה אינטואיטיבית, ואולי גם שמעתם על זה. הגישה שמה דגש על נטרול המזון, בעצם להסיר לו את כל התוויות המוסריות שהרגלנו את עצמנו לחשוב עליו. טוב, רע, מותר, אסור. המטרה היא להפחית את הכוח הרגשי של המזון ולהחזיר את הגוף לאכול לפי אותות רעב וסוב הפיזיולוגיים, במקום אותות רגשיים או חיקויים חיצוניים. מחקרים מראים כי אימוץ גישה זו קשור לשיפור במדדים נפשיים כמו הפחתת דיכאון ודימוי גוף טוב יותר. וגם זה טוב ויפה, אבל איך מיישמים בפועל? איך משחררים את הרגשות האלה? בגדול, יש שלושה עקרונות לשבירת מעגל האשם. הראשון, זה הבנה שאין דבר כזה דיאטה מושלמת, או כלל חיצוני שיכול לשלוט באכילה שלך לאורך זמן. להיפטר מהכללים הנוקשים שאספת במהלך השנים, לזהות את הקול הפנימי הלא בריא שמדבר אליך בצורה לא יפה, כמו אתה כישלון כי אכלת את זה. מודעות לבעיה כבר מקדמת אותנו לפתרון. השלב השני זה כיבוד הרעב שלך. להימנע מרעב קיצוני שבו תורפים את כל מה שרואים, אלא לאכול רק שבאמת רעבים, ולראות שזה לא מגיע משעמום או אינוחות כלשהי. והשלב השלישי, שבעיני רבים הוא דמיון רחוק, וזה נטרול הרגע של המזון. לבטל את כל האיסורים האלה ולאכול מתוך מודעות ובהנאה. לא אוכלים כשהרגשות שלנו הם שליליים, רק כשזה מגיע ממקום שמח ושלב. הניסיון המחקרי והקליני מראה שכאשר מזון מסוים הופך להיות זמין, ללא שיפוט, החשק האובססיבי אליו הנובע לפעמים מהאיסור פחות עם הזמן. זה לוקח זמן, אבל האוכל בסוף מאבד את הכוח המפתה שלו. אשתף ואגיד שזה תהליך שאני בעצמי מתנסה בו. זה קשה. עד היום אני לא יכולה להגיד שנטרלתי את האוכל לחלוטין ממעגל הזה, ואני לא חיה יותר באשמה, ואין לי קשר רגשי לאוכל. אבל כן, אני חיה את זה מאז שאני זוכרת את עצמי. היו שלבים בחיים שלי שהאוכל היה מורגש יותר, והיו שלבים שפחות, אבל תמיד זה חי ברקע של המוח. משהו שאני תמיד משתדלת לזכור בכל פעם שמתעוררים לי רגשות אשם, זה שהחוקים האלה רק מנחים אותי בחיים, אבל הם לא קובעים לי הכל. נגיד אתמול, היה לי ממש חשק לשוקולד. ומי שמכיר אותי יודע שאני בכלל לא כזה חובבת מתוקים. השעה הייתה 10 ואני לא הייתי רעבה. אבל הבנתי שגם אם החשק הזה הוא לא מגיע ממקום רציונלי, כרגע זה מה שאני רוצה. וזה מה שיהיה, כי מדי פעם מותר לחטוא. כמובן שזה לא באמת חטא. תמיד יש את הפחד הזה, שאם נעשה משהו אחד לא נכון, זה ישבור לנו את כל אורך החיים הבריא שאנחנו מנסים לשמור עליו. זה תהליך מחשבתי, נפשי, מאוד קשה. מהמקום שהיינו בו פעם, שהיינו אומרים לעצמנו שאסור, ויש כלל שאומר שאנחנו לא יכולים לאכול את העוגה הזאת. אבל לפעמים בחיים צריך ללמוד ולשחרר מהדברים האלה. גם כשזה תהליך ארוך, ולזכור שמאכל אחד או יום אחד פחות טוב, לא משפיע על כלום, חוץ מהמקום הנפשי שאנחנו נותנים לזה. כי למען האמת, החיים גם ככה מלאים בחובות, שיש לנו למלא, ודברים שיש לנו לעשות, על אוכל.
חטיף לדרך.
בפעם הבאה שאתם מונעים מעצמכם לעשות משהו שאתם ממש רוצים, רק יש שטן קטן שיושב על הכתף ולוחש על המלאך שיושב על הכתף השנייה, ומבטיח לכם שגם אם תאכלו את הקינוח, או לא תצילו אימון כי אתם עייפים, הכל יהיה בסדר. ואז אתם גם תבינו שזה הקולות בראש שלכם, ואף אחד אחר לא שומע אתכם חוץ מכם, אז אל תשתגעו יותר מדי. תודה שהזנתם, נתראה בפרק הבא של ברכת המזון.
ברכת המזון. כי על אוכל מברכים,
לא מתחרטים.
עם הדר שלם.